השמיים, מלצ'ט 41 תל אביב, 0722-146-146. עלות הצפייה בשיעור 5 שקלים או 40 ש"ח חופשי חודשי. ומה שרצינו השבוע לדבר זה על הנושא של אם שגורה תפילתי בפי. רבינו כותב שמה שיעקב קיבל מיוסף, יוסף קלקל אותו, שאמר ויכלכל יוסף את אביו את אביו ואת בית אחיו לחם לפי הטף. אמר רבינו, כיוון שיוסף עשה צדקה עם אביו, הוא חלקל אותו, אז לכן הוא זכה על ידי זה לתפילה ראויה לפי הטף. מסביר רבינו, לפי לשון פה, הטף כמו דיבור, מלשון הפסוק שהקדוש ברוך הוא אמר לנביא, הטף אל דרום. הטף לשון הטף אל דרום, כך כתוב שם. דהיינו שהייתה שגורה תפילתו בפיו. והייתי השבוע רוצה לדבר על הנושא הזה, מה זה נקרא שגורה תפילתו, ואיך זה מתפרש גם בפירוש המילולי של פשוטו של מקרא, לפי הטף, שזה נראה כאילו שרבנו רצה להסתדר כביכול עם לפי הטף, 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 זה, ואנחנו יודעים שהטף זה ילדים קטנים, הם ונשיהם ובניהם וטפם, טף זה ילדים קטנים, והטף זה לשון דיבור, כמו הטף אל דרום, יש 10 לשונות של נבואה, אחד מהלשונות של גאונה, של נבואה זה להטיף. אנחנו משתמשים בזה היום להטיף מוסר לשני, אבל זה אחד מהלשונות של נבואה, וזה הלשון הטף אל דרום. אז מה שרצינו היום לעסוק בשיעור זה הנקודה הזאת של שגורה תפילתי. האמת שהדבר הזה, תורה ב', סעיף א', ב', ג', ד', בסופו. רק אין לנו את הספרים, עדיין לא העלו לנו את זה מלמטה. הלשון שגורה תפילתי בפי היא לשון של הגמרא, ששאלו את רב חנינא בן דוסא, איך אתה יודע, היה מתפלל על החולים והיה אומר, זה חי וזה מת. אז הוא אמר, אם שגורה תפילתי בפי יודע אני שהוא מקובל, דהיינו שתפילתי מקובלת, אני רצוי לפני המקום, ואם לאו יודע אני שהוא מטורף, מטורף זה מעורבב, דהיינו גזרו את דינו למוות. מה שאומר ששגורת תפילתי הכוונה שככל שאני רוצה להאריך בתפילתי אז נובעים מליבי הדיבורים לפי. זה פחות או יותר המילים של רש"י שהוא מסביר מה זה נקרא שגורת תפילתי. בדרך כלל מפרשים שגורת תפילתי הכוונה שאני לא מתבלבל, לא טועה בתפילה. זה שגור הלשוני. ואם אני מרגיש שאני לא מסוגל אני טועה בתפילה, זה סימן מהשמיים שהתפילה לא מקובלת, לא מרוצה, או שכבר נגזר דינו של החולה. אבל בתורה י' ולכותב מוהר"ן, רבינו כותב שהקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם של צדיקים, הוא משגר להם תפילה סדורה מן השמיים. זה הלשון, תודה רבה, שנאמרה בתורה י' שהקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם של צדיקים, הוא משגר להם תפילה סדורה מן השמיים. פירושו של דבר, וזה, התפילה הזאת, כתוב שמה, זה בחינת בורא ניב שפתיים. רבינו מסביר שמה, השב אשת האיש, כי נביא הוא והתפלל בעדך וחיה. אשת, ראשי תיבות, השם שפתי תפתח, שאומרים בתפילת העמידה, לפני תפילת העמידה. תחזיר את התפילה לצדיק, לאברהם אבינו. כי נביאו, אז רבינו כותב כך, כי הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתן של צדיקים, הוא משגר תפילה סדורה בפיו, כדי שיהנה מתפילתו. וזה כי נביאו לשון ניב שפתיים, כמו שאמרו חז"ל, בורא ניב שפתיים, עם שגורה תפילתו בפיו. נביא מלשון ניב שפתיים. ויש כאן שני דברים שצריכים להבין. דבר אחד, אשת, ראשי תיבות השם שפתי תפתח. הרי התפילה היא לא השם שפתי תפתח. השם שפתי תפתח, ומה? ופי יגיד תהילתך, והתפילה היא התהילתך של השם. אז למה רבנו כותב על השם שפתי תפתח שהיא עצמה התפילה? דבר שני, רבנו כותב כי נביא הוא, כי הקדוש ברוך הוא מתאווה ומשגר תפילה, וזה כי נביא לשון ניב שפתיים, שהגמרא לומדת מהפסוק בורא ניב שפתיים עם שגורה תפילתו. לכאורה הנביא, המעלה הנפלאה של הנביא זה שהוא זכה להזדקך מן החומר, כך כתוב בדרך השם לרמח"ל, בתכלית, והפשיט את כל הלבוש החומרי שלו, התפשטות הגשמיות, והוא דבק דבקות שאין למעלה ממנה, דבקות השלמה בבורא עולם, עד שבשעת הנבואה הוא מרגיש שנפרדים ממנו כל ההרגשים, החושים הגשמיים. ולכן כתוב בנביא, שכשהנביא התנבא, אז כתוב בנביא, והיהי כמשתגע. יש לשון אחר שאמרו, המשוגע הזה. כי בשעת הנבואה היה כמו אדם שלא יודע מה נעשה איתו. כי היה דבוק השכל, כאילו המתקשר עם האנשים, הוא איבד כל קשר בכלל עם שום דבר גשמי. זה נביא. נכון שהנביא אומר נבואה בפיו, זה נכון, אבל מה הקשר בין הנביא הזה, שהנבואה יוצאת מפיו, לזה שמתפלל, בורא ניב שפתיים ותפילתו שגורה? יש קצת הבדל ביניהם, בין בורא ניב שפתיים לבין נביא. יש עוד כמה קושיות על זה, אבל לא נאריך בזה. רבי אברהם מפרש בביאור הליקוטים שהכוונה והדברים שלו, יש לו יסוד חזק בדברי האריזל. קודם כל, שהנביא נקרא מלשון ניב שפתיים, הדבר הזה כתוב בשאר הפסוקים ובליקוטי תורה לאריזל, שנביא נקרא כן מלשון ניב שפתיים. מה זאת אומרת? הנבואה שהנביא מתנבא היא לא בגלל שהוא עכשיו חושב מה להגיד, מתכנן מה להגיד, מסדר את הדברים. הנביא בשעת הנבואה לא יודע בכלל מה יוצא לו מהפה. שנאמר, ועשים דבריי בפיך. אלא הוא נהיה כלי שרת ביד השם יתברך, כיוון שהוא זכה למדרגה העליונה הזאת, אז הוא הכלי שדרכו השם יתברך מביא את הדברים פה לעולם. זה מעין רמקול או משהו, טלפון, ש... אבל זה לא הוא. לכן... הוא אומר את דבר השם, לא אומר מדילק שום דבר.
למלך אומר, אתה צריך לשמוע לנביא, זה דבריי.
כן, אלו דברי השם. עכשיו, לכן הנביא נקרא מן השם בורא ניב שפתיים. הקדוש ברוך הוא כאילו לוקח את הבן אדם, והוא בורא לו דיבורים, זה לא הוא. הם יוצאים מהשפתיים שלו, זה לא הוא. לכן הנביא נקרא בורא ניב שפתיים, על שם השפתיים שלו, שם מניבות. המתפלל, שאנחנו אומרים שגורה תפילתו בפי, ואנחנו מסבירים שהכוונה שהאדם לא מתבלבל, לא טועה בתפילה, לא זו המדרגה השלמה או המושלמת או הגדולה של רב חנינא בן דוסא, שאומר אם שגורה תפילתו בפי, זה תוצאה. השגורה תפילתי היא, כשמשתמשים נכון במילה שגורה, מלשון משגר, שגורה. אם שגורה, דהיינו שמשגרים לו, שולחים לו מהשמיים תפילה סדורה. זאת אומרת, שגריר, אני לא יודע אם יש בלשון הקודש מילה כזאת, והגמרה ודאי לא השתמשה במילה הזאת, כי עד כמה שאני זוכר, אולי תמצא, אני לא חושב שיש סגריר, וזה מופיע בנביא, בכתובים, אבל שגריר, זה כאילו אתה מתכוון שלוח של מישהו. אבל אנחנו משתמשים במילה פשוטה, שהיא שגורה, משגרים לו. לשגר לכוס של ברכה, הגמרא הידועה, לשגר לאשתו כוס של ברכה, לשגר לשרה כוס של ברכה.
מה אתם בין צדיק לנביא?
אנחנו עוד מעט נגיע לדבר הזה. עכשיו כך. אז משגרים לו תפילה סדורה, הכוונה... שמהשמיים שמים בפיו את דברי התפילה. לכן הוא נקרא בבחינה של נביא, שהדיבורים יוצאים מאליו, מהפה, מאליהם. לא הוא אומר את המילים של התפילה. זה למעשה קצת נרמז בדברי רש"י, שיש איזו נביאה בלב, שיש איזה אדם מרגיש, כאילו לא אני עכשיו חושב מה להתפלל, יש לו משהו מבפנים, זה לא אני כאילו, אני לא מתאמץ, אני לא חושב מה לדבר, זה נשפח ממני, ומי שם לי את הדברים בפי? את אשר ישם השם בפי. רשי גם אומר, לך אמר ליבי, בקשו פנה את פניך השם, אומר רשי, לך בשליחותך. היינו שמה שהלב של האדם נובע, זה שליחות מלמעלה. עכשיו כך, עיקר שלמות התפילה היא כשאדם זוכה שהשם יתברך שם בפיו את הדיבורים. יש הבדל עצום בין אחד שזוכה שדיבורי התפילה נשפחים ממנו לבין הנביא, כי גם אחד שמתפלל הוא עדיין לא רואה את השם ולא נמצא בעולם הבריאה ולא רואה מעשה מרכבה ולא אומר נבואות במדרגה העליונה וגבוהה מאוד מאוד, שצריך להיות מי שזה אדם נביא, שאין לנו היום נביא, אין איתנו נביא ולא חוזה. אבל בשולחן ערוך, באור החיים, סימן צדיק ח', כתוב שם שחסידים הראשונים היו שוהים שעה לפני התפילה, ופורשים עצמם מכל ענייני העולם הזה והבליו, מנתקים את עצמם מכל הרצונות, התאוות, המחשבות, הגשמיות, והיו מגיעים להידבקות בהשם עד שהיו מגיעים להתפשטות הגשמיות קרוב למדרגת הנבואה. כך כתוב בשולחן ערוך. למה? כי הנביא במדרגה שלו הוא עולה מעלה שמיים והירד, ואותו אחד מתפלל הוא לא זוכה למדרגה של הנביא, אבל בבחינה מסוימת יש לו איזו דבקות כזאת שאדם רגיל לא זוכה לה, רק מי שזכה לפי מדרגתו לפרוש מהחומר, להתנתק ולהתקרב להשם. ולכן גם הוא לפי בחינתו, דיבורי התפילה שהוא מדבר, הם ניתנים לו כמתנה מן השמיים, ולא שהוא צריך לחשוב ולתכנן מה ואיך לדבר. לכן נמצא שהשם שפתי תפתח, זו המדרגה האמיתית של המתפלל. שמה? שאדם אומר, אתה תפתח לי את השפתיים, כי אני רוצה שהדיבורים שלי יהיו דיבורים של ועשים דברי בפיך. והפירוש הזה שאנחנו מפרשים פה בליקוטי מוהר"ן, כתוב מפורש בשער הכוונות של אריז"ל, בשער העמידה פרק א', השם שפתי תפתח, השם אתה תפתח לי את השפתיים, ופי יגיד תהילתך. אומר הרי הקדוש, יגיד בלשון ארמית, לשון המשכה, כמו משכו, נגדו, התנגידו, מפי יימשכו הדיבורים. אתה תמשיך לי את הדיבורים ורק ייצאו דרך פי. כך הרי הקדוש מסביר את השם שפתי תפתח. יש עוד עניין באשת, השם שפתי תפתח ופי אשתו, הרי הקדוש מסביר, אבל זה לא קשור כל כך לעניין שלנו, לא נדבר בעניין הזה, כי זה לא קשור למהלך התורה שלנו. עכשיו תראו, תשימו לב, וזה אחד הפלאות שבליקוטי מוהר"ן, שישנם כאלה שהם מתפעלים מזה שרבנו מסתדר לפעמים עם המילים, לפי התף, הנה הוא מצא פסוק ביחזקאל, פרק כ"א, התפל דרום, הנה זה הסתדר לו כזה. אבל זה לא נכון, כי יש בזה כוונה גדולה. למה קוראים לילדים הקטנים תף? אנשים, נשים ותף. לפי התף. סתם ככה יש שאלה. כתוב, ויכלכל יוסף את אביו ואת אחיו לחם לפי התף. כמה התף? כמה ילד בן שנה אוכל? רבע פרוסת לחם. נו, אז מה הגדולה של יוסף שהוא נתן לפי התף? איזה גדולה. זה הרי עשירית ממה שאדם בוגר אוכל. אז ישנו פירוש נפלא. שמעתי את זה פעם לפני הרבה שנים בשם קדמונים, אני לא יודע מה המקור של זה. אם מישהו ימצא את המקור ויגיד לי, אני אשמח. כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם, רק לא שמעתי את זה בשמי, אמרו לי קדמונים, לא יודע מי זה. אז הם אמרו כך, הילדים הקטנים, כשהם אוכלים, הרי שאתה נותן להם בשביל לאכול רבע פרוסה, אתה צריך לתת להם פרוסה שלמה. למה? אתם יודעים איך הילדים אוכלים. אוכלים ומורחים והכל נוזל להם. ככה הילדים אוכלים. אחד מהשמות של הילדים הקטנים זה עוללים. כתוב בנביא, עוללים. אומר רשי, מה זה עוללים? לשון לכלוך. רשי מביא ראיה מהנביא. כי הם תמיד מלוכלכים. אחד מהשמות של הילדים זה תף, כי הכל נוטף להם. שמתם לב מה קורה שנותנים לילד בלי סינור? אחרי זה, כן, יש את הפרסומת של האבקות כביסה, שהם צילומים. הכל נוטף. כי אין לו כלים, אז זה נוזל. הטף לשון נוטף. אז יוסף נתן לחם, לא רק מה שהם צריכים בשנות רעב, לוקחים ילד, לוקחים שליש רבע פרוסה, נותנים לו קצת קצת כמו ציפור. אין מספיק לחם. יוסף נתן לכל ילד פרוסת לחם. אבל זה ינזל לפי הטף, שלא ירגישו רעב. נמצא שהטף זה לשון דבר שנוזל. מה אומר הפסוק? נופת תיטופנה שפתותייך. נוטפות. מה זה לטוף? לנזול, דבר שנוזל מאליו. לכן רבנו לא רק הסתדר עם המילה ואמר לפי הטף, לשון הטפל דרום, לשון דיבור, אלא כי הטף זה לשון דיבור שנוזל מאליו, הוא נוטף. ולכן מה שרבנו כותב, תשימו לב עכשיו בפנים, וזה שכתוב אצל, וזה שאמרו חז"ל, למה נתן יעקב את הבכורה ליוסף? בשביל שחלקל אותו. משל לבעל הבית שגידל יתום בתוך ביתו, לימים העשיר אותו יתום, ואמר, כל הטובה שלי אני אתן לבעל הבית. אותו דבר, בעל הבית היה יוסף, הוא גידל את היתום, זה יעקב, וכשיעקב העשיר, דיינו שקיבל בנבואה ורוח הקודש את הכוח לברך, הוא נתן את הבכורה ליוסף. הבכורה היא כוח התפילה שיוסף קיבל. רגע, תן לנו לגמור איך זה נראה, אם זה נראה, איך זה נראה. כמו שכתוב, יחלקל יוסף את אביו ואת אחיו לחם לפי הטף, כמו הטף אל דרום. לפי הטף, היינו שהיה שגורה תפילתו בפיו על ידי הצדקה. ועל ידי הצדקה שעשה, נתן לו יעקב, שהוא בחינת משפט את הבכורה, שהוא בחינת תפילה, כמו שכתוב, אני נתתי לך שכם, אני דייקה, שהוא בחינת משפט. ואז, אני אסיים ואחרי זה אנחנו נראה, ומה קורה כשמקבלים את התפילה מבחינת משפט, אז האדם לא מטה את התפילה לימין ולשמאל. למה? אני יכול לטעות בתפילה. אני יכול להטות את התפילה לימין. אני יכול להטות אותה לשמאל. אני יכול להתבלבל. אני בן אדם. גם בשר וגם דם וגם גידים וגם עצמות. אני טועה. אבל אם אדם מקבל את התפילה מהשמיים, אין בשמיים טעויות. תפילה כזאת אדם לא יכול להטות. ולכן זה מה שרבנו אומר בהתחלת סעיף ג' שמי שזכה צריך לדעת איך ללחום וזה אי אפשר אלא על ידי בחינת משפט. כי כל ההסברים שאני אגיד לך ויסביר לך תגיד כך, תעשה כך, אל תגיד כך, כן תגיד כך, זה הכל טוב כשאתה יושב ושומע את השיעור. אבל בפרט דברים שנוהגים לאדם שכואב לו והוא כאוב, קשה לו להשתלט על זה קשה לו להתאפק ולא להגיד מילים כאלה כי הוא כאוב מאוד כמו שדיברנו בשיעורים הקודמים. לכן אומר רבינו על ידי משפט, וזה זוכים על ידי צדקה, ואז אדם מקבל את דיבורי התפילה מהשמיים, והדיבורים עולים לנחת ולרצון לפני בורא עולם. כן. יוסף לא נהיה בכור, והכוונה בבכורה לשני חלקים בארץ ישראל, כמו שכתוב בגמרא, מסכת בבא בתרא, עד יומו האחרון של יעקב, שהוא קרא לכל הבנים, ואז הוא לקח מראובן את הבכורה, את הכהונה ואת המלכות, רק ביום האחרון למותו. הוא לקח את הבכורה ליוסף, כהונה ללוי, מלכות ליהודה. חילק את זה. פחז כמיים על תותה. כן, כן. הקשר, קשר, אבל לקבל את זה, היה צריכים את כל השלבים. כן. עכשיו, הדבר הזה של דבר שאדם זוכה לדיבורים מן השמיים, תפילה מן השמיים, כמובן שישנם צדיקים מופלגים גדולים שאצלהם זה ממש באופן שגורה תפילתי. אבל יש גם אנשים שלא זכו עדיין למדרגה הגדולה הזאת. אני אקרא לזה בבחינה מסוימת של סייעתא דשמיא שאדם מרגיש. וגם שהגם שבחלק התפילה שאדם מתפלל מתוך סידור, או התפילה המחויבת לנו על ידי חז"ל, שחרית, מנחה ערבית, פחות או יותר הדיבורים כתובים. אבל גם כן יש את העניין, כמו שכתוב בסעיפי, של מחשבות זרות, שאדם לא מרוכז. הוא לא עם המילים בכלל, הם יוצאים ממנו בשפתם כיבדוני וליבם רחוק ממני, הוא גם טועה ומתבלבל, זה גם שייך, אבל בעיקר זה שייך הנקודה הזאת שאנחנו מדברים עליה בחלק התפילה שהיא נקראת בפי רבנו התבודדות, החלק שאדם ישפוך את ליבו לפני השם בשפתו, בלשון שלו. ההבדל בין תפילה להתבודדות, ישנם הרבה הבדלים, יש להם מחנה משותף. בתפילה אסור לאדם לשנות מילה אחת מהתפילה. אדם שאומר היום במקום ותן ברכה ותן טל ומטר לברכה, או גם הוא אומר ותן מטר לברכה, צריך לחזור כל תפילת העמידה. כך, אם הוא אומר מוריד הטל, אומר מוריד הגשם, צריך לחזור את התפילה. בהתבודדות אין נוסח. אין נוסח, אין מטבע שתקנו חכמים. דבר שני, יש דבר והיפוכו. בתפילה אדם חייב להגיד את מה שחזל אמרו, הוא צריך לכוון את הלב למילים שנכתבו על ידי חזל ברוח הקודש. בהתבודדות זה הפוך. מה שיש לאדם בלב, מוציא את זה בפה. שני דברים הפוכים. הרמב"ם כותב בלכות תפילה, שעיקר מצוות תפילה היא שאדם ישאל כל צרכיו מהבורא. וכיוון שראו חכמים שנתמעטו הדורות, מעטו הלבבות, עמדו ותקנו לנו סדר תפילה. אבל התפילה המקורית, במקור תפילה, זה שאדם יבקש, ישאל כל צרכיו מהשם יתברך. למעשה, מה שרבנו קורא לזה בשם התבודדות, שזה כולל המון המון דברים, ואולי אנחנו נעשה פעם פה איזה סדרה של הדבר הזה של התבודדות, נקיף את זה. תן לנו לסיים. אני אחזור פעם שנייה. התפילה היא דבר שאדם אסור לו לשנות ולו מילה אחת. תפילת העמידה. וגם התפילה של יוצר אור. אם אדם אומר במקום בלילה את הברכה של שחרית. אבל זה תפילה שאין לה נוסח קבוע. דבר שני, תפילה האדם צריך לכוון בלב את מה שהוא מוציא מפי. התבודדות זה מה שיש לאדם בלב. ומוצאים הפה, זה מפוך. אני מדבר לשם מה שיש לי בלב. לא שאני מדבר מה כתוב בסידור, וצריך לחשוב בלב, לכוון את ליבי לדברים. וזה שונה. ובהתבודדות, בתפילה הזאת, שאדם שופך את הלב בשפתו, וזה בעיקר מורגש הדבר, שאדם הרבה פעמים זוכה, והוא מרגיש שהוא מדבר עם השם יתברך דיבורים, או איך זה נקרא, טענות, או ריצויים, פיוסים, כל מיני דברים שאדם לא חשב אפילו, והוא לא שם לב, ופתאום הוא שומע את עצמו מדבר, והוא לא יודע מאיפה זה הגיע לו הדברים האלה. זה משהו בתוכו אמר את זה. והמשהו בתוכו הזה, זה ועשים דברי בפיך, שעל זה אנחנו מדברים. רבנו מביא את זה בתורה קכ"ד, על הגמרא מסכת פסחים, שמסבירה את הפסוק, למנצח, מזמור, זמרו למי שמנצחים אותו, והוא שמח, זה בורא עולם. כאילו אדם אומר טענות, כביכול, הקדוש ברוך הוא אומר, נצחו לי בניי. הקדוש ברוך הוא נהנה מזה. אומר רבנו, איך אפשר לנצח את הבורא? אין דבר כזה, לא שייך. אלא אומר רבנו, כשאדם בא ויושב לפני השם ומפרש שיחתו לפניו, הקדוש ברוך הוא שולח לו דיבורים מן השמיים, כדי שינצח אותו ויש להשם תענוג מזה. כן, אז הכוונה שישנם דברים בתפילה שאדם לא יכול להגיע אליהם, אם לא, וישים דברי בפיך, אז המשגרים לתפילה סדורה מן השמיים. זה רבנו אומר, זוכים על ידי צדקה. זה סעיף ד', עכשיו אנחנו נתחיל ללמוד את סעיף ה', שהוא חלק גדול בקשרים של התורה ובמבנה שלה. רבנו מתחיל לדבר בסעיף הזה, ולכאורה הוא מסביר מדוע אנחנו נזקקים לקבל את חרב התפילה לבחינת יוסף, כמו שכתוב בסעיף ב', וגם עוד הסבר עמוק על הצורך במשפט. אומר רבנו כך, ועיקר של המחשבות זרות שיש לאדם בתפילה הם על ידי קלקול המשפט. והייתי רוצה להסביר את הקטע הזה. עיקר של המחשבות זרות הם על ידי קלקול המשפט. המחשבות זרות כוללים שני סוגי מחשבות. סוג אחד הוא לא אסור, אבל הוא לא במקום. זאת אומרת, אסור לאדם? לא, מותר לאדם לחשוב על העסקים שלו, על הצרכים שלו, על מה שהוא צריך לנהל בבית. אבל זה לא נכון לחשוב את זה באמצע התפילה, זה זר לתפילה. מחשבות זרות לתפילה. ישנם מחשבות שהן זרות ליהודי. אסור לך, ישנם מחשבות אסורות. אסור לאדם לחשוב מחשבות של כפירה, אסור לאדם לחשוב מחשבות של עבירה. זה מחשבות זרות שנקראים מחשבות אסורות, שהם אסורים בין בשעת התפילה ובין בכל שעה. נכון. המחשבות הזרות לתפילה, שמפריעים לתפילה, אותן מחשבות זרות, יש סיבה למה המחשבות זרות האלה מגיעות. רבינו כותב על ידי קלקול המשפט. אני רוצה להזכיר מה שדיברנו לפני חודש, בערך חודש וחצי, בשיעור שלנו, בסעיף ג', לא להטות את התפילה לימין ושמאל. ואנחנו הבאנו דברי ליקוטי הלכות, הלכות נחלות, הלכה ד', שהכוונה שישנה הטעיה לשמאל זה סב, הכופר, הפיקורס, שלא מאמין בכלום. האדם לא מאמין שהתפילה עושה משהו, מתפלל. הוא לא רוצה להסתבך עם השולחן ארוך, אבל הוא לא מאמין בזה. והטעיה לימין זה חסד, זה ישמעאל, כי שמע השם אלונך, השם יעזור, לא צריך להתפלל, יהיה בסדר. לא צריך יותר להתפלל. רבי נתן דרך אגב מביא שם בהלכה הזאת שיש יצר הרע מיוחד, קליפה הוא קורא לזה, שאחרי שאדם יש לו צרה גדולה והוא מתפלל והוא מתחיל לראות, איך הוא קורא לזה, צמיחת קרן ישועה, מתחיל משהו לזוז, הוא אומר זהו, העניינים מסתדרים, מפסיק, הוא מפסיק להתפלל. רבי נתן מסביר שהדבר הזה זה רעיון או תרגיל של עשיו וישמעאל, הוא קורא לזה הקליפות, שהם רוצים שאדם יפסיק להתפלל, כי הוא רואה שהכל מסתדר, ואז הם יוכלו להתגבר עליו. לכן אומר רבי נתן, שאתה לא רואה את הישועה בשלמות, אל תפסיק להתפלל. הראיה שזה אומר רבי נתן, זה ממרדכי. ויושב מרדכי אל שער המלך, מה קרה? אני מסתדרים ברוך השם. אמנו, ירד, אתה עלית, הכל בסדר. אומר רבי נתן, לא, עד שאני לא רואה את הישועה בשלמות, אני לא מפסיק להתפלל. אבל שני הטעויות, שוב, או שאדם לא מאמין, או שחושב שאין צורך בתפילה. עכשיו, הדברים האלה גורמים לאדם שהוא לא מרוכז בתפילה. הוא חושב שזה מיותר, זה לא מועיל. אדם שמתייחס לתפילה שלו באופן שזה מיותר, שזה לא מועיל, אז על מה הוא חושב כשהוא אומר את זה? וזה ארוך, לפעמים לוקח חצי שעה, שלושת רבעי שעה. הוא חושב על כל מה שבא לו בראש. לכן, אחד הסיבות הפשוטות של מחשבות זרות, זה הטיית המשפט, כי כשאדם טועה, אז אין לו על מה לחשוב, זה בשביל מה להתרכז בזה, זה לא עוזר שום דבר. הוא אומר, באמירן באלמה, זה לא שום דבר, זה לא מעניין אותו. אבל יש עוד דבר, שכשאדם לא ראוי, שמקלקל את המשפט, ורבי נתן מסביר, בלקוטי הלכות, בלכות, אני חושב, בלכות ראש חודש, הלכה וב, שקלקול המשפט, ואותו פגם של יוסף, של קדושה, הם דבר אחד ממש. הוא מסביר את זה בעריכות שלמה. וישנם עוד סיבות מדוע מגיעים מחשבות זרות לאדם. אחד הסיבות, כי כשאדם לא ראוי, אז כאילו מרחקים אותו, מפריעים לו. כמובן שהכוונה הסופית זה לראות מה תעשה אחרי שמרחקים אותך, אבל יש לו את התהליך הזה של הריחוק. יש עוד דבר. למה האדם לא מכוון? וזה רבנו אומר הלאה, סקוטע בענן לך, עננין דמחסיין על עינין. זה לשון התיקוני זוהר.
למה לא מכוון או למה מפריעים לו בתפילה?
למה לא מפריעים לו, אמרנו. למה הוא לא מכוון?
מבחינה של למה מפריעים לו סיבה אחת, זה הכל?
או שהוא לא ראוי, או שאדם בכדי לתקן את המחשבות הזרות שלו, וזה כתוב בתורה למד, אדם צריך בשביל לתקן דבר, לחזור שוב לאותו מקום שהוא היה, ושם לתקן. אדם אסור לו לחזור לאותו מקום. כתוב שאסור לחזור, זה אל תבאנו לזה ניסיון. האדם חוזר לשם, איך שכתוב בזוהר, כולו במחשבה התברירו. ומקום שמחשבתו של אדם שם הוא, אז במחשבה הוא שם, הוא ברצון חוזר לרחובות האלה. לא, אסור לך ללכת לשם לעבוד לניסיון, חס ושלום. אבל הלב שלו פתאום הוא שם לב שהוא שם, ואז הוא נמצא שם. ואז הוא צריך, מה לעשות? לברוח משם. קודם הוא רדף אחרי זה. עכשיו הוא צריך, כאילו שמהשמיים זרקו אותו לשם והוא בורח. זה התיקון של העניין הזה. הדבר הזה נעשה במחשבה, שכשאדם בא לו מחשבה שאסור לחשוב אותה, והיא באה לו למה? כי בימים הראשונים הוא רדף אחרי העבירה הזאת שעכשיו רודפת אחריו המחשבה הזאת, אז זה שאדם מסלק ובורח מהמחשבה, וזה הוא מתקן את המחשבה. וכיוון שהזמן שהאדם הכי קרוב לבורא עולם זה שעת התפילה, לכן הם באים דווקא בשעת התפילה, כי עכשיו יש לאדם כוח לתקן אותה. מה הכוונה לתקן? להתרכז בתפילה, לכוון בורא עולם, ולעזוב את המחשבות. מבחינת צור מרע, על ידי עשה טוב. וזה אחד הדברים שרבנו כותב בשיחות הר"ן, בלקוטי מוהר"ן, לברוח ממחשבה רעה זה לא לעשות ככה עם הראש, זה לא עוזר.
לא להתעמת,
למה לחשוב פשוט מחשבה אחת? כי אדם לא יכול לחשוב שתי מחשבות בעת ובעונה אחת. אני מסרתי שיעור, אני לא זוכר אם זה היה פה באחד השיעורים, אחד שאל אותי, הרי כתוב בשולחן ערוך שאדם שבא לו באמצע תפילת העמידה, מחשבה זרה, ישתוק עד שתסור מחשבתו, ואחר כך ימשיך להתפלל. ואילו רבנו כותב שכשבא לאדם מחשבה זרה, תמשיך להתפלל. וגם אל תסתכל, רגע, איפה זה המחשבה? אתם מכירים את זה? רגע, איך הגעתי לפה? זה כמו הכלב שאתה הולך, הוא מפסיק לרדוף אחריך, שאתה מסתובב אחורה, אתם מכירים את זה? הוא מזהה חולשה, הוא רודף אחריך. רבנו אומר, תמשיך הלאה להתפלל. אל תעצור. אתה אוחז עכשיו ואתה חונן, פתאום הצררה מעלה לך בראש את דבר. רגע, לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה. ותשים לב, אחרי ברכה אתה לא נמצא שם בכלל במקום הזה. זה עוד שאלה, אני מדבר עכשיו על נושא שונה לחלוטין. שאדם בשעת התפילה, איך הוא מתמודד עם המחשבה? האם הוא צריך להפסיק? כמו שכתוב בשולחן ערוך, והשאלה הייתה שרבנו כותב שאדם ימשיך להתפלל, ואילו בשולחן ערוך כתוב, תפסיק, תוציא את המחשבה ותמשיך להתפלל. התירוץ הוא פשוט. השולחן ערוך לא מדבר על מחשבות של עבירות ותאוות. ואם היה ביד האדם להגיד, רגע, רגע, יצר, חכה, לך, תחזור. מי יש לו כוח להגיד ליצר עכשיו לך? השולחן ערוך מדבר על מחשבות של עסקים. אדם פתאום באמצע תפילת העמידה הוא שם לב שהוא עכשיו עושה את החשבון של המע"מ. רגע, 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 עכשיו אני בתפילה, חכה אחרי התפילה, נעשה את החשבון. זה ביד האדם להפסיק. רבנו מתכוון למחשבות של יצר הרע, שאין ביד האדם, הלוואי שהיינו יכולים להגיד לו, תשמע, לך, היינו גיבורים, וזהו גיבור הכובש את יצרו. על זה הנושא הזה אנחנו מדברים. לא להתאמת איתו, להמשיך על...
אבל אמרת גם קודם, גם משפט, גם לחזור ולתקן.
על ידי זה שאדם נוטש את המחשבה, על ידי זה הוא מתקן. אני לא יכול לחזור לשם.
אבל תמשיך הלאה.
יש לי מלחמת היצר, בקום ועשה מה? להסכים ולרצות להתנתק מהתענוג המפוקפק הזה. עכשיו, החלק האחד, כמו שאמרנו, אתה שאלת אותי שאלה, כיצד ייתכן שאדם מתפלל ולא גומר לחטוף מכות? וזה לא הנושא של התורה הזאת, זה שאלה של תורה וב, בקי ברצו, בקי בשוב, איך קורה שאדם עדיין לא יצא מהביצה שלו, זה ימים ושנים, למרות שהוא מתפלל ונראה כאילו שהקדוש ברוך הוא בכלל לא מקשיב לו בכלל. וזה הנושא הזה, אנחנו נדבר הלאה, פה בתורה הזאת, בהמשך, בקטע שבגלות הקדוש ברוך הוא כביכול בהסתרת פנים, ובני אדם לא מאמינים כי הם רואים שמתפללים ומתפללים ואינם נושאים, ולא קרה שום דבר. אני רק גרגיר אחד מפעם אני אזרוק לפה, להמתיק את התבשיל שלנו להיום, שרבנו כותב שיש אנשים שטועים בליבם בכל יום אנחנו צועקים אליו ואינם נושעים. תשימו לב ללשון. אנחנו צועקים אליו, איך היה צריך להיות כתוב בהמשך? ואיננו נושעים. או הם צועקים אליו ואינם נושעים. הלשון הוא אנחנו צועקים ואינם. פתח בקד וסיים בחבית. התחיל איתנו וסיים באנשים אחרים. יש בליקוטי הלכות, רבי נתן כותב, שכשאדם מתפלל, אפילו שהוא לא זכה לישוע, לקבל את מה שהוא ביקש, אבל דבר אחד הוא הרוויח, הוא התקרב להשם. כי אדם שמתפלל, הוא מתקרב להשם, וכמה שהוא מתפלל יותר, הוא עוד יותר מתקרב. אפילו שהוא לא, הוא לא קיבל את מה שהוא צריך. אבל התפילה הזאת עזרה לו. כי זה שהוא בא לבורא עולם ומתחנן, זה גורם לו לחיבור, לקשר עם בורא עולם, לקרבת אלוקים. ועל זה רוצים להסביר את דברי רבנו. אנחנו צועקים ואינם נושעים. הם לא נושעים, אני נושע. כי זה שאני מתפלל, זה ישועה לי, זה קרבת אלוקים. אבל הוא לא קיבל את מה שהוא היה צריך לקבל. לכן זה מחליש את הדעת להרבה אנשים. אבל עצם הדבר שאדם מתפלל... לא, לא, אני מדבר על רוחניות. אני מדבר גם על רוחניות, שאדם צריך לדעת שאגם שתפילתו לא נענתה, אבל כל תפילה ותפילה שאדם מתפלל, הוא מתקרב בזה להשם יתברך. דבר שני, ישנו בלקוטי הלכות הלכות דברים היוצאים מן החי הלכה ד', רבי נתן מדבר שם על עניין של ציצית. רבי נתן כותב שישנם הרבה שואלים שציצית זה שמירה, זה סגולה לקדושה, ואנחנו רואים שאנשים חוטאים ואנשים עם ציציות. ונתן אומר קודם, הבסיס הראשון זה אנחנו עושים מצווה כי ציווי השם בלי חשבונות, נרוויח, נפסיד. זה מה שהשם אומר, זה עושים. דבר שני אומר רבי נתן, מניין אתה יודע איך נראה, היה נראה האדם הזה בלי ציצית? באיזה ביצה הוא היה שוקע? אתה יודע? איפה אתה יודע? אולי היה שוקע בעומק הזה, השם ישמור. דבר שני אומר רבי נתן, כל מצווה יש לה כוח. לאט לאט זה מצטרף, וביום מן הימים, אותו אדם שאתה לא רואה עליו כלום, עומד בניסיון עצום, ואף אחד כולל אותו אדם לא מבין, איך עמדתי בניסיון הזה? זה השלוש שנים ציצית שעשית. כך רבי נתן מסביר, שלושה הסברים על הדבר הזה. ואני אומר אותו דבר לעניין התפילה. איך היית נראה בלי התפילה? וגם ישנם הרבה דברים שאדם ניצל מהם בזכות התפילות שלו. אז אני קורא את הסיף בפנים. ועיקר של המחשבות זרות, הם על ידי קלקול המשפט. כי משפט הוא בחינת עינין. כמו שכתוב, ויבוא אל עין משפט. המשמעות הפשוטה של זה, שעין הכוונה לעיני השכל. כן? כי השוחד יעבר עיני חכמים. אני לא מדבר על זה שהדיין יהיה סומה, עיוור. הפירוש הפשוט של הפסוק, שהשוחד מעבר את עיני חכמים, את עיני השכל. הוא לא רואה את השני בכלל. עכשיו, חוץ מזה שהוא לא רואה את הצד השני, שהגמרא אומרת שוחד לשון שהוא חד, הוא רק עם צד אחד. השני לא קיים, הוא לא רואה אותו בעיניים. יש עוד דבר שאדם לא רואה בשוחד, וזה בעיה רצינית מאוד. הוא לא רואה את בורא העולם כשהוא דן את הדין. וכיוון שכל הדין שלנו מתבסס על ועמדו שני האנשים אשר להם הדין לפני השם, ועל הפסוק אלוקים ניצב ועדת כל, הדיינים נקראים בלשון התורה, בלשון הזה, בלשון אלוקים. זה לא פשוט, שכינה שרויה שם. וכשאדם לוקח שוחד, העיניים שלו נסגרות והוא לא רואה את השם. הוא לא רואה, אין לו עירת שמיים, אין לו שמיים, אין לו השם בראש. הדבר הזה כתוב פחות או יותר בסגנון קצת אחר בתיקוני זוהר, שהשוחד הזה גורם לאדם להתנתק מהשם יתברך. ואז כמובן שהדין שלו לא יכול להיות אמת, לא שייך שיהיה אמת. אז לכן העין והמשפט זה בחינת עין יעקב, ועל ידי קלקול, שיעקב הוא משפט, ועל ידי קלקול משפט בא קלקול העינים, כמו שכתוב, כי השוחד יעבר עיני חכמים, זה בחינת מחשבות זרות שבתפילה, שהם עננין דמחסין על עינין. וזה לשון התיקוני זוהר, שאומר שעשיו וישמעאל הם כמו שני עננים שמכסים על העיניים. ולזה הקדמנו בהתחלת הסעיף שרבי נתן אומר שקלקול המשפט זה עשיו וישמעאל, שתי המחשבות, או שלא צריך להתפלל או שהתפילה לא עוזרת. והם העננים האלה שמכסים על העיניים של המתפלל, כמו שכתוב, סקות בענן לך מעבור תפילה. וזה, פה בפסוק הזה, אנחנו נסביר את מה שדיברנו מקודם, שחוץ מזה שאדם מתבלבל בתפילה, ויש לו מחשבות זרות בתפילה, והוא לא מרוכז וכו' וכו', יש לו עוד דבר, סקות בענן לך, דהיינו שיש כן ענן, מחיצה בינו לבין בורא עולם. וכמובן שאדם כזה לא יכול להתחבר בשום אופן לבורא עולם בשעת התפילה. הוא מנותק ממנו לגמרי. המקסימום שהוא מחובר זה לסידור. אבל אין לו קשר, כאילו הוא מדבר עם השם, לא מרגיש את זה, לא יודע מה אתה מדבר בכלל. הוא מדבר והוא מאמין שהשם שומע, אם פלאפון אפשר לשמוע מסוף העולם ועד סופו, שזה עשוי מפלסטיק, שזה עשוי מנפט, כל זה עשוי מנפט, כל מה שאתם רואים. כל משחק הזה עשוי מנפט. אז בורא העולם בטח יכול לשמוע. בסדר, ולכן הוא מתפלל. באיזשהו מקום הוא שומע, יש לו קליטה. אבל את ההרגשה הזאת שאני מדבר עם בורא עולם, ושכינה כנגדו, הוא לא יודע מה אתה מדבר בכלל.
זה מונה פשוטה מה שאתה אומר. שאתה מאמין כאילו שאתה ידיע פשוטה שהוא שומע.
כן. כן.
שלב השני
שאדם מרגיש שהוא מדבר עם בורא עולם, זה שלב גבוה יותר. כן. דבר פשוט, בדרך כלל משתמשים לדבר פשוט. פשוט. אבל דבר פשוט הוא הרבה פעמים ביטוי לדבר שהיה עקום וישרו אותו. לפשט עקמומיות שבלב. והאנשים הפשוטים, הטובים, זה אלה שפשטו את העקמומיות שבלב שלהם. וזה נהיה פשוט, לא עקום. ומה זה העקמומיות שבלב? כי הלב צריך להיות מכוון לבורא עולם, ישר, פשוט. והלב עקום. אבל כשמפשטים אותו, אדם נהיה פשוט. כן. יהודי פשוט. זה לא פשוט להיות יהודי פשוט. כמו שכתוב, סקוטה בענן לך מעבור תפילה. עכשיו, הייתי רוצה קצת להיכנס איתכם בסוד הפסוקים, קצת, כמה דקות, כמו שאנחנו תמיד רוצים ללמוד את הפסוקים בלקוטי מוהר"ן, שגם שרבינו מביא את זה, כאילו זה נראה בדרך דרוש, עין משפט, למה נכתבה עין אצל משפט? לומר לך שעין הוא משפט, עין הוא אח, משהו כזה. למה נכתב עין יעקב? לומר שעין ויעקב, מקיש סמוכין, מה שנקרא. ובספרי הדרוש יש הרבה כאלה. אין יעקב, יעקב ועיניים מבחינה אחת. אין משפט, אבל בליקוטי מוהר"ן יש עוד דבר עמוק, מאוד מאוד, ששייך ממש לפסוקים. אנחנו נפתח את זה קצת. מה כתוב בפסוק? ויבואו אל אין משפט, יקדש. מה זה אין משפט? איפה זה המקום הזה? שהוא יודע. אומרים חז"ל, הם הגיעו לאותו מקום שנשפטו שם משה ואהרון על עסקי אותו עין, על הסלע, המעיין, הסלע. עין, עין, מעיין, ואבוא היום אל העין. המעיין נקרא מלשון עין. המעיין זה מלשון חוכמה, חוכמה זה עיניים, עיני חכמים. העין נקרא מעיין. אומר רש"י בשם במדרש, ואבוא אל עין משפט, אל המקום שנשפטו על עסקי אותו עין. מי נשפט? משה ואהרון. למה זה נקרא יקדש? על אשר לא קידשתם אותי. יפה. נו, עכשיו מה זה קשור לענייננו? כיוון שאמרנו שאחד מהפירושים של הטיית התפילה היא שאדם לוקח במקום ברחמים ותחנונים, בכוח. ורבנו כותב בתורה חף, הזכרנו את זה כשדיברנו את זה בסיף ג', שהטעות שמשה רבנו היה לו בסלע זה למה הוא לקח בסלע במעקאה ולא ברחמים ותחנונים. הוא לקח בכוח מעשיו הטובים. נמצא שמה היה אין משפט? נשפטו על מה? על הקלקול של המשפט. זאת אומרת שעין ומשפט שהתורה מרמזת את שניהם, קשורה ושייכת באמת למשפט של תפילה, להטיית המשפט. הדבר השני זה הפסוק אין יעקב. מה כתוב בפסוק? וישכון ישראל בטח בדד, אני אדלג, אסור להגיד פסוקים בעל פה, אני אדלג מילה. וישכון ישראל בטח בדד, אין יעקב. ארץ דגן ותירוש, אף שמע וערפו טל, שריך ישראל. מה זה וישכון ישראל בטח בדד אין יעקב? אומר רשי, כאין יעקב, שהוא זכה לקחת את ארץ ישראל, וישב בה, שנאמר, אשר לקחתי מיד האמורי, בחרבי ובקשתי, פילי פלאות. נמצא שמה זה אין יעקב? המשפט השלם שהוא ניצל מעשיו וישמעאל. לכן רבנו כותב שאין יעקב זה בחינת משפט, זה שלמות המשפט. אז זה נראה למי שקורא לזה, אתה יודע, אין יעקב זה מסתדרים כזה. אבל למעשה פה כתוב שאין יעקב, הכוונה שיעקב והעיניים זה קשור אחד לשני. עכשיו גם המשפט שאנחנו אומרים שיש קלקול העיניים, קלקול המחשבה של הדיין, שהדיין נוטה לצד אחד, או שהדיין לא מרגיש את בורא עולם בשעת הדיון שלו, בשעה שכוננו את משרד המשפטים, לפני שנים רבות, לפני 66 שנה, אז היו אנשים שהם החליטו שצריך לכונן פה משפט, המשפט העברי הם קראו לזה, משפט על פי שולחן ערוך, כי הם בתי המשפט פה דנו לפי הערכאות, לפי חלק מהחוקים האוטונמיים של הטורקים, חלק המשפטים של המשפט המנדטורי, האנגלי. למרות שאנחנו היום, כן, מקום המשפט שם הרשע. באו לשאול את החזון איש, מה דעתו על זה שיפעלו, יהפכו את העולם לעשות פה משפט של שולחן ערוך. אמר להם החזון איש, חבל על המאמץ. למה? כי השולחן ערוך זה לא ספר חוקים. הוא קשור עם אלוקים ניצב בעדת כל. וברגע שהדיינים מאמינים בבורא עולם, אז שכינה בין הדיינים. ואז הקדוש ברוך הוא נותן להם תסייעתא דשמיא. אם אין אלוקים ניצב בדעת, זה לא משנה. מה זה משנה? אין תסייעתא דשמיא, אז ככה הוא אמר להם. האלוקים ניצב בדעת, זה נלקח ממי שלוקח שוחד. הוא לא רואה את השם יתברך. והפירוש של המחשבות זרות וקלקול המשפט, כתוב בלקוטי הלכות, הכוונה לפגם בענייני ממון. שצריך להיות ישר בענייני ממון, לא לקחת כסף מהשני. לא לגוע בממון שלא שייך לי, יש בזה הרבה מדרגות. ודאי לא לקחת מה שלא שייך לי. יש דברים שעל פי הדין מותר, אבל לא ראוי לעשות אותם. לא ראוי לעשות אותם. לא ראוי לעשות אותם. יש דברים שמידת חסידות לוותר לשני. יש גם מדרגה של דובר אמת בלבבו, שמובד בתורה למדי. כמו אותו המורה שמישהו שאל אותו על מחיר, והוא היה באמצע תפילה, הוא גמר בליבו, והוא התפלל, אחרי זה הוא אמר לו, תשמע, בוא אני אשלם לך, כי הוא העלה את המחיר, והעלה את המחיר, והעלה את המחיר. אמר לו, מה שהחלטתי בלב בפעם הראשונה, זה מה שאני נותן. זה אדם ישר במשפט. רבינו כותב שיש דבר שנקרא ממון כוזב. מה שנראה לאדם שהוא מרוויח מכל הטריקים שהוא עושה, זה נקרא ממון, שאדם רואה אותו, סופר אותו. אבל זה כזב, זה לא אמיתי הדבר הזה. לא אמיתי. אני חזרתי מאחד מהשיעורים פה בתל אביב, לקח אותי לפני 3 חודשים. אחד שלמד אצלי בישיבה לפני 20 שנה. הוא היה כולו מרוגש, הוא אומר, אני חייב לספר לך סיפור. אני חוזר עכשיו מעסקה ביפו, הוא היה קבלן משפץ, לאט לאט. היום הוא קבלן גדול, בונה פרויקטים גדולים בירושלים. ליד רחוב יפו יש שם אחד מהמגדלים, הוא בונה אותם. ועם כל זה שהוא קבלן, ומתעסק עם כל מיני זה, הוא נשאר בצלמו, בדמותו, לא השתפץ ולא... בסדר, ככה. אדם ישר מאוד. ולפני 2 שנים, הוא עסק במחירה דירה, והגיע אליו אישה אחת, לא יודע, גרושה, אלמנה, היה שם איזה סיפור, אני לא זוכר בדיוק מה הוא סיפר לי. והיא רוצה לקנות את הדירה הזאת. עושה חוזר, עושה זכון דברים, פעם ראשונה, פעם שנייה, אצל עורך דין, שבוע אחד, שבוע שני, שבוע שלישי, שבוע רביעי, וככה, ותנאים, וזה נמשך ונמשך, ועוד מעט, ונראה, ואני אראה איך אני אתארגן. באיזשהו מקום, הוא אמר לה מחיר, וזה כבר התחיל לעלות קצף כבר, די. בא אליו אדם, אומר לו, אני נותן לך מזומן, לא בתשלומים, בעשרה תשלומים, עד שנסדר בבנק, מזומן, עוד 60 אלף דולר. הוא עדיין לא חתם חוזה, לא חתם זיכרון דברים, הוא דיבר, סיכם. הולך לדיין בביתה, הרב צבי ברוורמן, אני שאלתי אחרי זה את הדיין, הוא אמר לי, ככה היה המעשה. אומר לו, תראה, לפי הדין בשולחן ארוך, אתה לא חייב לה כלום. אבל יש דבר, איך אני אגיד לך את זה? יש דבר, אמרת מילה. אתה לא עובר גם על מי שפרה מדור המבול, היא פרה, אבל היא... בין מידת חסידות לבין ועשית הישר והטוב, שזה גם מהגמרא, משהו כזה. הוא אמר לו, אם זה ככה...
אם היא לא הולכת, אפשר לרדת ממנה.
מה?
אם היא לא הולכת, הולכת לשחרור, אתה יכול לעשות אותה.
לא, לא, אני מדבר על משהו אחר, אני מדבר על דבר שלא לפי ההלכה, והוא אמר לו משהו כזה, כאילו הבורא עולם ישמח עם זה, תעזוב. הוא השאיר את העסקה, הפסיד במרכאות 60 אלף דולר, אמר, הייתי שלם עם זה, לא עשיתי חשבונות. מה שהרב אומר לי, אני עושה. אם זה הרצון השם, אני עושה את זה. אדם כזה. הוא אומר לי, עכשיו אני חוזר מעסקה ביפו, זו עסקת בנייה של 8,000 מטר מרובע, בנייני משרדים, יוקרה, הוא עשה, ברוך השם, יהיה לו חלות לשבת, חלות מתוקות מזה, למשך כמעט שנה, זו עסקה טובה מאוד מאוד, עסקה גדולה מאוד. הוא אומר לי, איך התגלגל לי העסקה הזאת? הוא בגש אותי בסלב לקח אותי הביתה. אותו אחד שעושה את העסקאות, הוא גם מתייעץ עם אותו דיין. הוא דיין שהוא יודע טוב חושב משפט ומכיר טוב את השוק. שואלים אותו שאלה, הוא יודע בדיוק על מה מדובר. הוא גם חב אופקים כזה. אמר לו, תשמע, אני מחפש אדם אמין. תמליץ לי אדם שאתה יודע שהוא אמין. הוא אומר לו, אני אספר לך את הסיפור, אם זה מספיק לך, קח אותו. הוא סיפר לו את הסיפור הזה, אומר, זהו, אותו אני לוקח, הוא אומר לי, עכשיו אני חוזר מהעסקה. הפסדתי במרכאות 60 אלף דולר, העסקה הזאת היא משהו כמו, כן, זה בערך פרומיל מהעסקה הזאת. כשאדם הולך ישר, השם, השם יתברך, נותן לו, ומה שהוא נותן לו, זה ברכה יש בזה. וכשאדם הולך בדרכים הכלכלות, זה לא טוב. המשפט, הדבר הראשון של המשפט, זה להיות זהיר בממון של השני. לא לגוע בכסף של השני. כן, חוש הדמיון מפותח מאוד, ואדם מרגיש... אבל הקדוש ברוך הוא אומר, לי הכסף ולי הזהב נאום השם. לי הכסף ולי הזהב נאום השם. וחלק מהמשפט הוא, כשאדם ישפוט בצדק, רבי נתן כותב שמסע ומתן באמונה, הפירוש הפשוט שלו זה באמונה, עם אמון, ביושר, משהו כזה. אבל זה לא ייתכן רק אם האדם עושה מסע ומתן מתוך אמונה בבורא עולם. כי אם הוא לא מאמין בשלמות בבורא עולם, לא שייך שעשה מסע ומתן באמונה. הוא יגל פי סדר, אין דבר כזה. אבל גם אדם שיש לו אמונה בבורא עולם, אנשים מאמינים, ונקראים יראים וחרדים על דברו, צריכים הרבה רחמי שמיים, שגם שאדם לומד, מתפלל, מקיים מצוות, כסף זה סוגיה קשה. וזה ניסיון קשה מאוד גם לאנשים גדולים וצדיקים. כסף זה בעיה. כי הכסף יעבר, השוחד יעבר, כסף יענה את הכל. ואחד מהדרכים להתמודד עם זה, זה הרבה תפילה לבורא עולם. שאני אאמין בך, ושאני אהיה אדם ישר ויתגבר על היצר המעגל פינות, נקרא לו. התיקון של זה, זה על ידי נתינת צדקה. כשאדם הולך ומפריש מממונו לעניים, לנצרכים, להקדש, על ידי זה אדם מתקן את הממון שלו. ועל ידי זה הוא מתקן את המשפט. כמובן, אדם שגנב חס וחלילה, או גזל חס וחלילה, הוא צריך להחזיר את הגזלה לבעליה. ולא אגיד, תשמע, הנה ראיתי בלקוטי מורן צדקה, אני נותן שקל לצדקה, זה מתקן את המשפט, הכל בסדר. חס וחלילה, עבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים חפר. אבל ישנם דברים עדינים יותר, על הגבול, לא ישרים כל כך, שזה ודאי שהעניין של צדקה יכול לתקן. יש עוד דבר, שהגמרא אומרת, גזל ואינו יודע ממי גזל, או שהוא לא יכול לעשות, יעשה בהם צוחי רבים. כי ישנם אנשים שהם לא יכולים ולא זוכים, אז לפחות שאדם יעשה בממונו משהו יכול לצוחי הרבים, ויבקש מהקדוש ברוך הוא שמישהו לא יכול להגיע אליו, שימחה לו, ומי שיכול, שיחפש וישוב עמך לו. השם יעזור לנו שנזכה ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים ככל הכתוב בתורה הזאת. תודה לכם.